אם כן, אמרתי שהמקור למצוות והגעת לבינך זה הפסוק הזה, והגעת לבינך ביום לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אולי זה הפתח למי שאינו יודע לשאול, לומר לו, אתה יודע למה השם הוציא אותנו ממצרים? בעבור מה שאתה רואה כאן, זה שעם ישראל בכל הדורות מתכנס לשוב ולספר ביציאת מצרים, ויציאת מצרים הופך לכוח אדיר שאיתו עם ישראל כל הזמן מתקדם, בשביל זה השם הוציא אותנו ממצרים. לכן היינו ראויים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז חביבי, תתחיל להתעורר ולשאול שאלות ולהיכנס לשיח שלנו, תודה רבה, כי זה עיקר העניין, זה עיקר הסיבה, זה עיקר המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. יכול מראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, והגעת לבנך ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, ביום ולא בלילה, תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. מעניין שההרחבה מופיעה דווקא אצל הבן שאינו יודע לשאול, מתוך הטבול הרזה, מתוך הנייר החלק, מתחילים להתברר ולהופיע הדברים. וכאן שוב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. תשמעו, אני חושב שאנחנו קוראים את הדבר הזה, אנחנו לא מספיק מבינים מה זה עבודה זרה. נדמה לנו שעבודה זרה זה משהו מטומטם שרק כמה אידיוטים מאמינים בזה. הגמרא מספרת שרב אשי פעם הגיע ללמד על מנשה שעבד עבודה זרה. אז הוא דיבר עליו בזלזול, אמר, טוב, מחר נפתח בחבריה. בלילה התגלה עליו מנשה בחלום. אמר לו, חבריה אתה קורא לי. אולי תגיד לי מאיכן מתחילים לבצוע את הפת אחרי ברכת המוציא? וואלה, לא חשבתי בדיוק על השאלה הזאת, אם זה חל ממשנה, מכאן, מכאן. אמר לו מנשה, מאיכן מוצאים את הפת, אתה לא יודע, ואתה קורא לי חבריה? תדע לך, אנחנו היינו חכמים גדולים יותר מכן. אמר לו רב אשי, כיוון שהייתם חכמים כל כך, אז איך זה עסקתם בשטות הזאת, בטיפשות הזאת, בהבל הזה של עבודה זרה? אמר לו מנשה, אילו אתה היית יודע, אילו אתה היית בזמננו, היית מרים את שולי גלימתך כדי שתוכל לרוץ אחרי יותר טוב. רבה שכידוע חי אחרי בית שני, שבתחילת בית שני כתוב שחטו אנשי כנסת הגדולה את יצרד עבודה זרה. אנחנו כולנו חיים בעולם שאחרי עבודה זרה. אנחנו לא יודעים איזה כוח אדיר היה לעבודה זרה. חז"ל מספרים לנו שבסוף בית ראשון, כשאנשים גוססים היו הולכים ברחובות, המצור על ירושלים היה כל כך קשה שאנשים גוססים היו הולכים ברחובות לחפש אוכל, וירמיהו הנביא בוכה היה הולך ברחוב, ניגש לאנשים כאלה, מחבק אותם, מלטף אותם, ואומר להם, שובו רגע אחד לפני מיטתכם. זה כבר היו מוזלמנים, כבר אי אפשר להציל אותם. זה היה ברור
אמר, בוא תגידו וידוי לפחות לפני מיטתכם. והם אומרים לו, חש ושלום, ומוציאים את חמניהם מכיסיהם, היה להם פסלים בכיס, מתחת לישיבת הכותל, יש שם חפירות שחפרו, אז יש חפירה לבית שני, ויש חפירה שחפרו לבית ראשון. בית ראשון הכל היה הרוש שם, רואים שבמוחדנצר, מה שנקרא, שרף את הכל, שבר את הכל. אבל בכל זאת מצאו ממצאים, שמו זה שבארון, אז רואים, יש שם פסלונים קטנים, שהיו כנראה, לוקחים את זה בכיסים, פסלון בגודל כזה, קטן, של אישה במצב של קריאה מכוערת, וזה היו, ואז המדרש אומר, היו מוציאים חמניהם מכיסיהם, ומנשקים אותם, ומגפפים אותם, ונופלים מתים עליהם. וזה שאמר הכתוב באיכה, ונפלו פגריכם על חמניכם. כלומר, חיזיון כזה הזוי, שכולם רואים שכל הנבואות של ירמיהו התקיימו, ובא לעיר מצור ורעב, אנשים מתים מרעב. מה זה הדיקות של יצרד עבודה זרה, שרגע לפני מיטתם, כשירמיהו הנביא מחבק אותם, מנסה להחזיר אותם הביתה, הם מוציאים את הפסל, מנשקים גפים ומתים עליו. עכשיו נבין מה זה שקרבנו המקום לעבודתו. אני פעם חשבתי, כתוב שאברהם אבינו חיפש את בעל הבירה. חיפש, עד שהציץ עליו בעל הבירה. ביטוי מיוחד. זאת אומרת, אברהם היה הגיבור שיכול היה לשבור את הפסלים, להשתחרם על פיתה שלהם, אבל להגיע אל האמת, הוא לא היה יכול מבלי שהציץ עליו בעל הבירה. גם כאן נגלה למלך מלכי המלכים לגאלם. יש שתי מדרגות, צריך להשתחרר מהלפיתה של הרשע, שזה כנראה היה מאוד 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 קשה, אבל זה לא מספיק להשתחרר מהלפיתה של הרשע, צריך גם להתמלא באהבת השם ויראתו. אבל אתם פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. ש אברהם אבינו שבר את הפסלים, אז הציץ עליו בעל הבירה. ישראל לא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, לא שינו את שמם, לבושם ולשונם. אז נגלה למלך מלכי המלכים. מתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו, וברוך השם יצאנו מתוך לפיתת הרשע הנורא, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אתם יודעים שגם היום עדיין, אני חושב שרוב, לא יודע בוודאות, אבל אולי לא רוב, אולי עדיין רוב תושבי העולם הם עובדי עבודה זרה. יש עבודה זרה במזרח, כל ההודה וזה, זה הכל עבודה זרה. יש הנוצרים, זה עבודה זרה, ודאי הקתולים, אני חושב שכולם, כל הנוצרים מוגדרים כעבודה זרה. יש בדרום אמריקה עד היום הרבה פולחנים של אלילים, ובאפריקה ובאוסטרליה. אני לא יכול להגיד בוודאות, אבל מה זה כוח של עבודה זרה? אלפי שנים עדיין חלקים גדולים של המין האנושי לפותים בעבודה זרה. וברוך השם, אנחנו היינו העם הראשון שריבונו של עולם קרבנו לפניו, הוציאנו מהתום הזה, מהזרומה הזאת, מהבערות הזאת, מהרשעות הזאת של עבודה זרה, וקרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויומר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנער ישבועותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ואקח, כלשונו של רבי יהודה הלוי, ממנו ולא ממנו. אתה אלוקים אשר בחרת באברהם, והוצאתו מרוכזדים ושמת שמו אברהם, ואחר כך הוא מצאת את לבבו נאמן לפניך. יש פה הדגשה שהכל מתחיל מהבחירה האלוקית. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ויתן את יצחק, ויתן יצחק את יעקב את עשיו, ויתן עשיו את אסה לרשתו, ויעקב עניו ירדו מצרימה. שלוש בחירות. אברהם מנחור, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו. שלוש פעמים מתבררת הסגולה הישראלית. אברהם יוצא, לך לך מארצך אמנתך מבית אביך, מתנתק ממשפחת בית אביו, בחירה ראשונה. אברהם יש יצחק וישמעאל, ביצחק יקרא לך זרע, בחירה שנייה. ביצחק יש את יעקב את עשיו, ויתן עשיו את הרסיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. חושבים שלהיות יהודי זה קל? עשיו שלחו אותו לטייל מעבר לירדן בהרים יפים, ואנחנו ירדנו ל-210 שנות גלות. להיות יהודי זה לא קל, לכן ויבס בעיניו את הבכורה. עשיו ידע יפה מאוד מה זה להיות יהודי, ובשמחה הוא מכר את זה ליעקב. מה שאחר כך הוא כיתר על יעקב ויעקבני זה פעמיים, מפני שבסתר ליבו הבין, והייתה לה שם הישועה, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המלוכה. הוא הבין מה שהוא הפסיד, אבל כשזה היה למעשה, ויבס בעיניו. ויעקב ובניו ירדו מצרימה. 210 שנות גלות נדרשו בשביל להעביר בכור היתוך את האומה הישראלית. משל לזהבי שמכניס את הזהב אל כור האש כדי להתיך אותו וכדי שכל הסיגים ישקעו ואז יוכל להוציא אותו זהב מזוקק. כך ירדנו למצרים ויוציאנו השם אלוקנו משם. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חושב את הקט לעשות מה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אתם רואים? שלושה גזרות: גר יהיה זרעך בארץ לא להם, גזרה ראשונה, ועבדום גזרה שנייה, ועינו אותם גזרה שלישית, 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי ואחרי כן יצאו בחוש גדול. מה אתה רוצה? טוב, אברהם בא מקרח, אז אתה אומר בעבר הנער יש לו אתכם בעולם קרח אבי אברהם ואבי נחור, כן, כי בגלל ש הרי זה הולך ככה, היה תרח, לתרח היו שתי בנים, אברהם ונחור, ואברהם נברא מנחור. לאברהם למה לא, אז השאלה היא למה לא מוזכר ישמעאל, כי עשיו כן מוזכר. יפה. אולי באמת, נכון, ישמעאל זה רק רשעות שלו לחשוב שארץ ישראל שייכת אליו. ישמעאל נולד לכתחילה כבן השפחה מהגר, לכן הוא עבד כנעני והוא לא שייך לירושה. אברהם ונחור שניהם היו הבנים של תרח ואשתו, זאת אומרת שניהם היו בנים מלאים, יעקב ועשיו, שניהם היו בנים של יצחק ורבקה. אז יש פה באמת בחירה אלוקית מאוד מאוד מכריעה. אבל ישמעאל הוא בעצם נולד כעבד לשפחה. נכון שזה מאברהם, אבל זה מה שאומרת שרה לאברהם, כן, האור החיים הקדוש מסביר, שאברהם והגר חשבו ששרה משחררת את הגר כדי שתתחתן עם אברהם להיות אישה גמורה. ושרה אומרת, מה פתאום, לא לזה התכוונתי, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, נתתי אותה בתור שפחה, לא בתור גבירה. ובן השפחה הוא עבד. ואומר אור החיים הקדוש, כי השיגה שרה ברוח הקודש, הסיבה שאין לה בן, מפני שיש באברהם עדיין צחצוחי הטומאה מטרח. ולכן חשבה שאם הוא יתחתן עם השפחה, אז דרכה יצאו ממנו השיגים שרואים לצאת עם שפחה, ואז ממנו ושרה יצא יצחק נקי. כך כותב אור החיים הקדוש. ואברהם לא הבין מה שהיא אמרה בהתחלה, חשב שהיא משחררת את הגר, אבל היא אמרה לו, לא, אנחנו נתתי שפחתי. בסדר? כן. לא, זה לא כאילו הפוך, זה בדיוק הנקודה, שזה הכל מתחיל מהבחירה האלוקית.
אבל הוא הטיץ עליו אחרי שהוא שבר את
הצדים. מה?
אבל הוא הטיץ, בעל הבירה הטיץ עליו אחרי
שהוא שבר את הצדים.
זה
היה לי דרך
קודם,
מה זה מבורים את הצדים? זה לא סתם ככה. קודם כל, בתורה זה לא כתוב. בתורה זה לא כתוב בגלל שהתורה, זה המהר"ל הרי מסביר. שאצל נוח היה כתוב שהוא היה צדיק, ואחר כך כתוב שהשם בחר בו, נכון? אצל אברהם לא היה כתוב עליו שום דבר במקרא, וכתוב מיד שהוא אומר לו לך לך וכו'. מסביר המהר"ל, מפני שזה סגולה, זה בחירה אלוקית, הוא לא בחר בו בגלל שהוא צדיק, הוא בחר בו בגלל שהוא ממנו בונה את עם ישראל. והתפילה היא מנוסחת בסגנון הזה. חז"ל מלמדים אותנו שכמובן שהקדוש ברוך הוא לא בחר אדם רשע, כמובן שאברהם מצד עצמו היה צדיק גם לפני כן, אבל הדגש שהמקרא מדגיש וגם הסידור זה שהכל מתחיל ממנו ולא ממנו. למה באמת הקדוש הוא אמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם? שאלת הגמרא במסכת עבודה זרה, אני חושב, גמרא שואלת את זה, למה הקדוש הוא גזר את הגזרת גלות הקשה הזו? וחז"ל אומרים שהיו באברהם חסרונות. יש המחלוקת המורים על איזה חיסרון הדבר ניתן. יש אומרים בגלל שאמר במעדה, יש אומרים בגלל שהוא אמר למלך סדום, מה אמר לו? לא זוכר, את הלשון של הפסוק. אני חושב שהביקורת עליו שהוא לא היה צריך להחזיר את האנשים, היה צריך לגייר את כולם. אני לא זוכר בדיוק את הלשון של הפסוק כרגע, יש שם מישהו בתנ"ך? מה? מה אומר לו? אז הרכוש. כן, נכון. מלך שדום אמר לו, קח אתה את ה... והוא לא רצה לקחת את הרכוש, אבל הוא לא התווכח איתו על זה שהוא לא רצה לתת לו את הנפשות, כי כיוון שהוא הציל אותם הוא היה צריך להשאיר אותם אצלו ולגייר אותם. וסיבה שלישית, איך? סנגרם תלמידי חמים. כל שלושת הדברים האלה, שימו לב, המהר"ל מסביר, זה איזשהו חיסרון קטן באמונה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו, משהו מאוד עקרוני. תראו, מצד אחד אנחנו הרי דיברנו הרבה על איזה דברים גדולים יצאו מגלות מצרים, על האור שבא מתוך החושך, ודווקא שהיינו מצרים והתגברנו על פרעה אז נהיה חזקים לעולם, ולקחנו רכוש גדול, והסברנו הרבה למה התחיל בגדול מסיים שבח. פתאום הגמרא בכלל אומרת משהו אחר. אברהם חטא, זה היה עונש. תשובה, אילולי שהיו חסרונות בעולם אפשר היה להגיע להכל בדרך הטוב. כל החשבונות שאנחנו עושים של מתחיל בגנות וסיים משבח, האור שעולה מתוך החושך, זה הכל בעקבות חטא אדם הראשון. בעקבות חטא אדם הראשון יש חסרונות בעולם, והחסרונות האלה מצריכים זיכוך אחר זיכוך אחר זיכוך. אבל לא יכול להיות שהייתה נגזרה גלות על זרעו של אברהם אם אברהם כבר היה מושלם. אם אברהם היה מושלם הייתה באה גאולה. אם אברהם היה מושלם אז הוא היה מיד נכנס לארץ ישראל והיה יולד הרבה ילדים והייתה באה גאולה. כל הדרך הארוכה שאנחנו עוברים, כי אפילו אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו אבות האומה, ובוודאי כל הטוב שיש בנו זה מהם, אבל השלמות הם עוד לא הגיעו. אם היו מגיעים לשלמות הייתה באה גאולה מיד. אז אין סתירה בין מה שאמרנו למה שחזל אומרים. חזל רק מבררים איזה חיסרון, הם מוצאים חיסרונות קטנים, יש ויכוח איזה חיסרון עומד זה, אבל דברים קטנטנים. במה שאמר במה ידע, זה לא שהוא לא האמין, בימים בהשם, מחשבה לו צדקה, רצה סימן. הוא לא חשב שיכול לגייר את כל אנשי סדום הרים וחטאים להשם מאוד. לא יודע אם הוא כל כך טעה בשיקול הדעת, אבל ביקורת, לא היית צריך לחשוב ככה. כלומר, צריך להבין, תמיד, 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 אם אין רע, לא צריך את כל המחשקים ולא צריך את כל האיסורים. ברגע שתופיע השלמות בעולם, כל הטוב האלוקי יופיע בדרך של שלמות. אילו אברהם אבינו היה אדם מושלם לגמרי, אז הייתה כמובן מגיעה מיד הגאולה. אבל באמת, את תיקון כל כיוון שכל העולם, אני רוצה להגיד עוד דבר, למה אברהם לא מושלם? כי ברגע שאברהם היה מושלם לגמרי, גם כל העולם היה מושלם. כי השלמות זה דבר אחד, אברהם הוא חלק מעולם, הוא אב המון גויים. יש במציאות, יש בעולם חסרון, והחסרון הזה שנמצא בכל העולם הוא גם כן מוכרח להתגלות באברהם. באמת חז"ל התקשו להבין איזה חסרון יש בו, אבל הם הבינו שלא יכול להיות שכל העולם יהיה מלא עבודה זרה וכל העולם יהיה מלא רשע, והקדוש ברוך הוא גוזר גלות על עם ישראל כי הוא צרצל אותו בהרבה כוחות להתגבר על הרשע, מבלי שבאברהם גם כן יש איזשהו חיסרון מתוך החיסרון העולמי הזה. אז זה לא איזה פנצ'ר שאברהם פישל ובגלל זה הכל בא. המציאות היא לא שלמה, וזה התפקיד שלנו, להשלים את המציאות. בשביל זה אנחנו אלפי שנים מתמודדים עם הרע, בשביל להשלים את המציאות. לכן זה שחז"ל מוצאים סיבה בהתנהגותו של אברהם כדי לגזור את הגזרה, זה הכרחי, כי צדיק וישר הוא, אל אמונה ואין עוול. הקדוש הוא לא עושה עוול. אם אברהם היה שלם ומושלם ולא היה בשום חיסרון, הוא לא היה אומר גר יהיה זרחה בארץ לא יהיה. זה ודאי, זה ברור. אבל מצד שני החיסרון שיש באברהם אבינו הוא לא איזה פשלה, איזה מידע מקומית מקרית, זה חלק מהחיסרון שיש בעולם. האמונה במלוא בהירותה עוד לא הגיע זמנה להיגלות. מתי מתגלה? ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, במעמד הר סיני. שם האנושות התעלתה אל מלוא הופעת האמונה בכל מילואה, אלא שגם אז זה רק באופן סגולי אלוקי שנגלה למלך מלכי המלכים, ואחרי שהקדוש הוא הסתתר שוב את צריך עוד הרבה לעבוד בשביל להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. בכל אופן, רק רגע, ברוך שומר הבטחתו לישראל, שהקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא זה שגזר גר יהיה זרעך ועבדום ועינו אותם, ומצד שני הוא אמר וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הנה כבר בגזרה מופיע אותה אמירה שמקודם הסברתי אותה. אל תדאג אברהם אבינו, כל הצורות וכל האיסורים בסוף זה משתלם, הם יצאו ברכוש גדול. ואני שוב אומר, רכוש גדול זה לא רק כסף וזהב, זה הכסף והזהב זה רק סימן למה שקרה, שמה? שהם עלו ממצרים עם המון 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 דברים שהם לקחו משם. רק רגע. מה זה וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי? איזה וגם? מי זה וגם וגם וגם? וגם רמז לכל הגויים שאחרי זה. ככה זה אומרים. המילה וגם פה לכאורה היא מיותרת, כי הסדר ידוע תדע גייר זכה בלב עבדו מנות ארבעה משונה, ואחר כך את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי יהיה עשרת המכות, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. ככה שעוד כתוב. מה זה וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן? גם מצרים וגם כל הדורות שיעיזו לפעול נגד ישראל הקדוש הוא ידון אותם. תקשיבו, פעם הרב ולדמן הראה לי ילקוט שימוני נפלא בספר יואל, כמדומני, כן, בספר יואל פרק ד' יש פסוק וקיבצתי את הגויים מכל הארצות והבאתי אותם אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם על עמי ישראל, על עמי ישראל אשר ידעו גורל ועוד כמה דברים ואת ארצי חילקו. ככה הפסוק. אומר המדרש, תשימו לב, ונשפטתי איתם שם. הקדוש הוא עושה משפט עם אמות העולם, על מה הוא שופט אותם? אומר המדרש ככה, יכול על עבודה זרה? יכול על גילוי עריות? יכול על שפיכות דמים? תלמוד לומר על עמי ישראל ותרצי חילקו. על מה גויים נשפטים? על זה שהם מיישרים את עם ישראל, על זה שהם נלחמים בעם ישראל, על זה שהם לוקחים איתנו על ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מוכן לשלוח לגויים על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים. למה? כי הקדוש הוא יודע שהבסיס שלהם הוא מאוד מקולקל, והם כשלעצמם קשה להם להשתחרר מכל התומה שנדבקה בהם. אבל עם ישראל הוא זה שצריך להושיע אתכם מכל התומה הזאת, הוא פתח התשובה שלכם. אז אם אתם סותמים לעצמכם את פתח התשובה, אז עכשיו תחטפו על הכל. אדם שחוטא ורוצה לחזור בתשובה אפשר לסלוח לו גם על החטאים, אבל אדם שחוטא ובולם את תשובתו ולא נותן לעצמו לחזור בתשובה, הוא חוטף על הכל. אומות העולם הקדוש הוא מוכן לסלוח לכל החטאים שלהם, ובלבד שיבינו יש להם פתח אחד של תשובה בעולם, עם ישראל. תנו לעם ישראל להגיע לארץ ישראל. אבל זה שהם מנסים למנוע מעם ישראל להגיע, כולם יחטפו על זה. הערבים, האירופאים, גם האמריקאים. אמריקה זה אימפריה שאם הייתה רוצה, הייתה יכולה לעזור לנו שכל ארץ ישראל תהיה בידינו בשופי. זה שהיא לא עושה אותה, זה שהיא לא עושה את זה, זה על זה היא תשפט לעתיד לבוא. כי על כל הדברים הקדוש לא שולח לגוי, דבר אחד הוא לא ישלח, לא ישלח. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. מי שמשעבד בישראל, מי שמציק לישראל, מי שמונע מישראל להגיע לארצם, דן אנוכי. חמץ? מה? תפו.